טוב, ערב טוב. בעזרת השם נמשיך קצת בעניינים של פרשת לך לך. והיום הייתי רוצה לדבר על לוט. לוט זה דמות שהיא מתלווה לאברהם, היא סוג של לוויין, כרי מסביבו כל הזמן. ונשאלת השאלה, מה הטיבו של הבחור הזה? אז לוט אנחנו שומעים פעם ראשונה בסוף פרשת נוח. שם כתוב, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, והציעו אותם מרכזים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. זאת אומרת, לוט הוא האחיין של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו אח שקוראים לו הרן, הרן נפטר, ומי שלוקח עליו את האחריות זה אברהם. ומאז לוט צמוד לאברהם אבינו. אנחנו רואים, לא ממש צמוד, תכף נעמוד על זה. מתחילה פרשת לך לך, והתורה מציינת את זה, היא מדגישה את זה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. לוט צמוד אליו, כלומר, כביכול גם לוט עומד בניסיון של לך לך, כי הוא מתלווה לאברהם אבינו בלי ויכוחים, מה שאברהם עושה, הוא עושה איתו ביחד. אחר כך בהמשך, אנחנו רואים עוד הפעם, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, עוד פעם, מה, כבר אמרת לי שהוא הולך איתו ביחד, למה אתה כל פעם מציין את לוט איתו, לוט בן אחיו וכו' וכו'. ואז הם מגיעים ביחד לארץ כנען. אחרי שיש רעב יורדים למצרים, לוט יורד למצרים עם אברהם? בוודאי שכן, הוא יורד איתו ביחד. וכשהם עולים חזרה ממצרים, הם עולים ביחד, כן? וכשהם עולים חזרה, כתוב, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, כלומר שרי, וכל אשר לו, ועוד פעם, ולוט עמו הנגבה. לוט עמו גם כן. זאת אומרת, דבוק אליו, חבל על הזמן. אבל אז, אברהם אבינו מבין שמשהו פה לא הולך טוב. למה? אברהם כבד מאוד במקנה, כן? וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. זאת אומרת, שניהם אנשים עשירים מאוד, לשלם יש צאן ובקר, לשניהם יש, והתורה אומרת, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. כלומר, כל הארץ לא מספיקה בשביל שניהם, מתחילים מריבות. שבאמת היה הריב בין הרועים של מקנה אברהם, ובין הרועים של מקנה לוט. על מה היה הריב? הרועים, כן, מתווכחים ביניהם, הם אומרים, תקשיבו, אברהם ולוט הם דוד ואחיין. מחר בבוקר, אברהם אין לו ילדים, אין לו שום דבר. אם הוא מת, מי יורש אותו? כמובן שמי שיורש אותו, זה הקרוב משפחה הכי קרוב שלו, מי זה? לוט. אז אם ככה, בוא מעכשיו כבר, נשתלט לכם על שטחי המרעה, כי ממילא זה הולך להיות שלנו. זה בעצם היה הריב. והכנעני אז יושב בארץ וכו'. אברהם אבינו רואה את כל הסקנדל הזה, אומר, זה לא מתאים לי כל הריבים האלה, והוא אומר ללוט, אנא תהי מריבה ביני וביניך, כן? ובין הרועים שלי לרועים שלך, אנשים אחים אנחנו. רש"י במקום מסביר מה זה אנשים אחים אנחנו, וזו נקודה שתזכרו אותה להמשך. מה זה אנשים אחים אנחנו? קרובים, קרובי משפחה. פירוש אחר, מדרש אגדה, דומים בקלסתר פנים. כלומר, הם היו דומים. היו דומים אחד לשני. טוב. אז מה הפתרון? אומר לו אברהם, תקשיב, כל הארץ לפניך, תבחר כיוון. לאן שאתה הולך, מקובל עליי, אני הולך לכיוון השני. תבחר אתה ראשון. ואז התורה מספרת שלוט רואה את אזור כיכר הירדן, כי כולם משקה. כלומר, אז באותו זמן, לפני שחטא השם את סדום ועמורה, זה היה ממש נווה מדבר, זה היה תמרים, כל טוב מצרים היה שם, כן? באזור הזה. וכארץ מצרים, וברגע שלוט בחר את הכיוון הזה, אברהם לוקח את הרי, אברהם לוקח את הרי הכיכר ואל הצדום, ואילו אברהם לוקח את ההרים, כן, דרך האבות וכולי ולא, מה שאנחנו מכירים היום בהיסטוריה. טוב, כמובן אנחנו יודעים מה קרה אחר כך. מה הייתה הנטייה של לוט דווקא ללכת לסדום? כי התאים לו האופי של האנשים האלה, שהתורה מידע עליהם שאנשי סדום רעים וחטאים מאוד להשם. אז אנחנו מבינים שיש פה איזה דמות שלילית אצל לוט. כלומר, לוט נמשך לרוע. ובאמת הזוהר אומר שלוט, המילה לוט, בארמית, אז דיברו ארמית, נכון? ארם נהריים וכולי, זה כללה. כשאני רוצה להיט, להיט, לתה, זה בלשון ארמית כללה. כלומר, לוט מקולל, זה השם שלו. ואברהם לא רוצה לשרות יחד עם לוט. ומתאים לו שהם נפרדים. עד כדי כך הפרידה הייתה מבורכת. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאימו. כלומר, התורה מדייקת שעד אז, כל עוד שלוט היה עם אברהם, השם לא נגלה אליו. הוא לא אהב את זה שהכללה הזאת שורה בקרבתו של אברהם, והשכינה לא התקרבה אליו. אבל ברגע שלוט נפרד מאברהם, והשם אמר אל אברהם. זאת אומרת, רואים פה שיש ברכה בהיפרדות הזאת. עכשיו, למה אני מעריך בכל הרקע הזה? כי מיד אחר כך התורה מספרת לנו על המלחמה בין ארבעת המלכים לחמשת המלכים. הייתה מלחמה גדולה. ארבעת המלכים, כן? שזה המרפל, אריוך, אלעשר, גדור לעומר וכו', נגד חמשת המלכים, שבין חמשת המלכים היה מלך סדום. אוקיי? ובקרב הזה, ארבעה המלכים מנצחים את חמשת המלכים, ולוקחים גם את לוט בשבי. בסדר? לוקחים את לוט בשבי. כמו שכתוב, ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם וילכו. ואז בא הפליט, הגדה אומרת זה רוג מלך הבשן, כן? לימים רוג מלך הבשן, בא הפליט ומספר לאברהם, אבינו, אתה יודע, נשבע אחיך. מה היה הכי מתאים לאברהם להגיד? ברוך שפטרנו. ברוך השם. מה, גם ככה נפרדתי ממנו. הוא בחר ללכת לסדום, שיוכל את משהו בישל. מה? לא הבנתי. לא שמעתי. לא, אבל אני בכוונה אמרתי את זה. אני בכוונה אמרתי את המילה הזאת, כי וישמע אברהם כי נשבע אחיו. אחיו, אני בכוונה עומד על זה. אמרתי גם את המילה כי אחים, 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 אחים אנחנו, כן? אתם זוכרים שהדגשתי את זה? אז אני בכוונה עומד על זה, תכף תראו למה. אבל אז אברהם יכול להגיד, ברוך שפטרנו, הוא בחר בסדום, שיוכל את משהו בישל. לא. מה התגובה של אברהם? אבינו, שימו לב, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. התורה אומרת, נשבע אחיו? רואים אותו כאחיו? וירק את חניכיו, הוא מגייס את 318 איש, והמדרש אומר 318 זה בעצם איש אחד, זה דמשק, שזה בגימטריה 318, והוא הלך, נפל עליהם בלילה, חיסל אותם, הציל את לוט, החזיר אותו חזרה, והכל בא על מקומו בשלום. שואלת השאלה למה הוא עושה את זה. אז אחד הפירושים, ולכן הדגשתי כל הזמן את המילה אחים, 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 כן? מה אמרנו קודם? מה זה אחים אנחנו? פירוש שני, מדרש אגדה שהקלסטר פנים הוא אותו קלסטר פנים. אותם אלה ששבו את אנשי סדום, התפארו בזה שהם שבו את לוט, ויקחו את לוט ואת רכושו, ומדגישים בן אחי אברהם, והם השוויצו בכל מקום בעולם, ככה המדרש אומר, תפסנו את אברהם בשבי. זאת אומרת, זה היה חילול השם גדול. איך אברהם העברי ש... מטיף בעצם לעבודת השם והכרת אלוקים וזה וזה, נפל בשבי. זאת אומרת שכשאברהם הולך להציל את לוט אחיו, לא הכוונה אחיו ביולוגית, אלא שנראה כמוהו באותו קלסטר פנים, זה כדי להציל למעשה את החילול השם שיצא בעולם, שכביכול אברהם נשבע בידי השובים של ארבעת המלכים. בסדר? זה אחד הפירושים. אבל עדיין יש שאלה גדולה, מה אברהם אבינו כל כך לחוץ הלוט הזה. מה יש בו? הרי הזוהר אומר שלוט זה כללה. תתפטר ממנו ותעזוב אותו. למה אברהם מתאמץ להציל אותו? אז הייתי אומר, פירוש אחד כמו שאמרנו עד עכשיו, שלא יחילו לשם, שיגידו שאברהם נפל בשבי. יש אחד שרוצה לומר שהסיבה שנלחמים כל כך הלוט, כי סוף סוף היה בו משהו טוב. עובדה, הוא עמד בניסיון גם כן שלך לך. הוא גם כן מצטרף לאברהם ובא לארץ כנען. ולא רק זה, כשהם יורדים למצרים, מה פרעו, מה אומר אברהם לשרה? אמרינה, אחותי את. מה לוט יכול להגיד היה מיד? תקשיב, פרעו, יש לי מידע שווה זהב בשבילך. הוא עובד עליך, זה אשתו, זה לא, אני אומר לך, אני מהמשפחה, אני מכיר, הוא יכול להשתנקר עליו ולשרוף אותו. כן, בסדר, אבל זה שקר לבן, היא גם אשתו. יכל לוט. היא אחותו של לוט, נכון, או יותר מזה, הוא אומר לפרעה, תקשיב, זה אחותי, זה אחותי, זה לא אחותי, הוא בעלה, היה שורף אותו, וגומר עניין, בשביל הנאמנות הזאת, אברהם בהכרת הטוב נלחם עליו. זה פירוש נוסף. פירוש אחר שרוצים לומר, לפי הפשט, לפי הפשטנים, אם אנחנו קופצים לפרשה שבוע הבא, בעזרת השם פרשת וירא, פרק י"ט מסופר לנו על זה שאחרי שהמלאכים מבשרים לאברהם ושרה שעתיד להיוולד להם ילד, משם הם שני המלאכים לאן הם הולכים? לסדום, אה? לסדום, כדי לגמור את העניין שם, אבל הם הולכים לשם כדי להציל את לוט לפני שהם הופכים את סדום, נכון? ואז איך לוט מקבל אותם? מקבל אותם יפה מאוד, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדיכם, הכנסת אורחים. כלומר, לוט למד את הנושא של הכנסת אורחים מאברהם אבינו. אז יש בו גם עניין של חסד. אז בגלל הדברים האלה, אברהם לא מוותר עליו. אבל יש תשובה הרבה יותר עמוקה, שהיא בעצם תופסת אותנו בשורש לכל ההיסטוריה שלנו. כן, לא סתם התורה מעריכה לוט ומספרת כל הסיפורים האלה. כמו שלוט אמרנו שבזוהר, שזה ללשון כללה, כן, הזוהר בעצמו אומר, בלוט היה צד נגלה וצד נסתר. בגלוי, לוט, כללה, עובדה שהוא נמשך לאנשי סדום, והוא הולך לגור איתם וכו' וכו'. ואחר כך יש את העניין הזה של עם הבנות במערה וכו'. אבל יש בו גם צד פנימי. לוט, למד וו תת בגימטריה, כמה? למד 30, וו 6 ו9, כמה זה? 45. 45 גימטריה, אדם. א', ד', מ', אדם, 45. כלומר, בלוט יש ניצוצות של אדם. מי זה אדם? ראשי תיבות, אדם, דוד ומשיח. בסדר? עוד פעם, אדם זה א', ד', מ', א', אדם, שממנו יצא דוד 70 שנה, הרי אדם תרם 70 שנה מחייו כדי שיצא דוד, ומדוד, כן, ויצא חוטר מגזע ישי, שממנו יצא מלך המשיח. הניצוצות האלה, אדם 45, הם בעצם גימטריה לוט בפנימיות שלו. זאת אומרת שלוט הוא בעצם מקפל בתוכו את הפוטנציאל של מלך המשיח. ואיך זה מוכח הדבר הזה? אחרי שהפכו את סדום ועמורה, ניצלו. מי ניצל מסדום ועמורה? רק לוט ושתי בנותיו. ואז מסופר לנו דבר מאוד מעניין, הבנות האלה הגיעו יחד עם לוט למערה, והם היו בטוחים שהיה עוד פעם מבול ונחרב כל העולם, ורק הם נשארו בעולם, ואז הבת הבכורה אומרת לצעירה, תקשיבי, העולם נחרב, לא יכול להיות שלא יהיה יותר בני אדם. בסדר, גילוי עריות, גילוי עריות, אבל צריך להתחיל ממשהו. בוא נשקה את אבינו יין. כן, מעניין מאיפה היה ללוט יין במערה? בדיוק, נוח שם את הבקבוק, אותו בקבוק, כמה כוסיות נשארו ממנו שם במערה, והיא משקה אותו, הוא משתכר, היא באה עליו בלילה, ונולד ממנה בן שקוראים לו מואב, היא קראה לו מואב, מאב, הוא יצא מאבא. למחרת הצעירה שוכבת עם לוט, ונולד ממנה בן שקוראים לו עמון, זה מואב ועמון. זאת אומרת שמלוט יוצא משהו. מה יוצא? עמון ומואב. מי זה מואב? לימים הוא יהיה מלך מואב, שלימים יצא ממנו העגלון מלך מואב, שלימים העגלון יוליד שתי בנות גם כן. מי הם בנותיו של העגלון? רות ועורפה. ורות תתחתן עם בועז, כן? ואז אם אנחנו הולכים לסוף, אם אנחנו הולכים לסוף מגילת רות, הפסוקים האחרונים שם, מה אומרים לנו? בואו תראו את ההיסטוריה, כן? ותקרנה השכנות שם למור, יולד בן לנעמי, זאת אומרת רות יולדת בן, יחד עם בועז שקוראים לו, עובד, עובד. ואז יש לנו את השתלשלות של הדורות, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רם, רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את סלמה, סלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, שמי זה אמא שלו? רות המואביה שהתגיירה וניתה רות, כן? ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, דוד בן ישי, שהוא בעצם יהיה, הוא ויצא חוטר מגזע ישי, שהוא בעצם ממנו יצא לעתיד מלך המשיח, מלך המשיח מדוד, זה אדם. וכל זה מקופל בסוד של לוט. כלומר שאברהם נלחם את המלחמה שלו, בעצם הוא רואה למרחוק שהעתיד לצאת מהבן אדם הזה, כמה שהוא שלילי חיצוני, בפנימיות הוא עוצר בתוכו את הניצוצות של מלך המשיח, שווה להילחם עליו, כי ממנו יצא מלך המשיח. והיא עובדה שאם לוט לא היה ניצל, לא היה לנו היום את דוד, ואת בעזרת השם אנחנו כבר, יש לנו את דוד, וגם יבוא גם המשיח בעזרת השם, במהרה בימינו אמן.